שעה היסטורית. ראשיתה של אומה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על תולדותיה של ארצות הברית.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום. יש לי יסודי מספון.
מדוע?
אנחנו, כן, אנחנו עוסקים ברנסנס, בימי הביניים, במילאנו, בכל מיני מקומות אקזוטיים אחרים, ומשום מה, דחינו לצד מדינה קטנה, אשר בכל זאת יש זכות קיום, וזכות לדבר עליה.
אנחנו לא יכולים לטפל בכל המדינות הכי קטנות שיש
כן,
ברחבי העולם.
כן, אבל היא קטנה שגדלה. שמה ארצות הברית של אמריקה הצפונית.
הבנתי. אז אחת הקטנות שבהן.
כן, למה פעם אחת הייתה קטנה? זה יכול גם לעודד אותנו.
אז מה, אתה לא ישן בלילות כי הזנחנו את ארצות הברית?
כן, במידה מסוימת, מפני שהיצירה הספרותית שלה, המוקדמת, כאשר עדיין לא הייתה ארצות הברית, עשתה בזמנו עליי רושם מוחץ, כשהייתי תלמיד תיכון. ואני רוצה להגיד כמה מילים על הספרות המעניינת הזאת. קודם כל אני רוצה לדבר לאדם ששמו הוא פרוגרמה, קראו לו וושינגטון אירווינג, כלומר השם את המשפחה אירווינג, אבל היות וההורים שלו היו נלהבים אמריקאים, הם גרו בניו יורק, אחרי השגת העצמאות הם נתנו לילד שלהם שם וושינגטון. הוא מאוד מעניין שהנשיא וושינגטון והילד וושינגטון נפגשו כשהילד היה בן 6.
נחמד.
באמצעות אומנת של הילד. והנשיא היה מאוד מאושר שילד כזה נושא את שמו. וושינגטון אירווינג הילד כתב סיפור אחד שלפי דעתי הוא סמלי לראשית ארצות הברית. ריפ ון וינקל. ון זה מציין את המוצא ההולנדי.
הולנדי.
של רוב תושבי ניו יורק, אשר שמה המקורי היה אמסטרדם החדשה, ניו אמסטרדם.
רק נזכיר למי שבמקרה אינו מכיר את ההיסטוריה האמריקנית, האמריקנים הראשונים היו למעשה בריטים שגלו, כלומר אזרחי הממלכה הבריטית, שהקימו מושבה חדשה בארצות הברית, והתמרדו נגד המלכה.
המלכה, זה לפעמים המלך.
נגד המלוכה.
המלוכה, כן.
והם נלחמים, ובסופו של דבר משיגים עצמאות, וכך למעשה נולדת ארצות הברית.
ונלחמים בעזרת הצרפתית. ומה שמעניין מאוד, שהמלוכה השמרנית ביותר באירופה, נתנה יד לרפובליקה הצעירה ביותר בעולם. ועד היום הברית הזאת קיימת, והיא מאוד מאוד מפוארת על ידי שני הצדדים.
ולימים תבוא גם המהפכה הצרפתית כמובן, שהיא נשענת על חלק גדול מהרעיונות של המהפכה האמריקאית.
בדיוק. עכשיו אני רוצה לדבר על הסיפור הזה, שהוא מאוד מאוד סמלי. ריפ ון וינקל ותושב הולנדי של אמריקה. ומשום מה, מה שקורה להרבה דמויות ספרותיות, הוא נרדם.
זה לא רק לדמויות ספרותיות קורה, זה גם לאנשים בשר ודם, מדי פעם נרדמים.
כן, זה נכון, כל 24 שעות, אבל במקרה הזה, השינה נמשכה למעלה מ-20 שנה.
20 שנה הוא ישן? כן. ממש היפהפייה הנרדמת.
ברגע שהוא מתעורר, יש מסיבה באיזה בית מרזח, והוא בא ושומע רעש, צחוק, שירה, והוא מצטרף לשמחה הגדולה, הוא אומר, אני אזרח נאמן, נתין נאמן של מלכנו, ג'ורג' השלישי.
אה, הוא נרדם לפני הצהרת העצמאות.
בדיוק. ואתם כולם מרביצים לו. הוא לא מבין. הוא הזכיר על נאמנות לשלטון, ופתאום הם נגדו. וזה כמובן הסיפור של ריבן וינקה. אחרי זה הוא נרגע והפך לרפובליקאי. כבר לא הזכיר את ג'ורג' השלישי. ירום הודו.
אלא את ג'ורג' וושינגטון ירום הודו.
כן, אבל ג'ורג' וושינגטון לא היה נצחי, כלומר.
ברור.
נשיא ארצות הברית נבחרים כל 4 שנים. וזה סיפור לפי דעתי אופייני ותמימותו למה שקרה באמריקה. אותו וושינגטון אירווינג, שאני הזכרתי, כתב חיי ג'ורג' וושינגטון ב5 כרכים.
כלומר, הוא היה ממש מרותק לדמות שעל שמה הוא נקרא.
בדיוק. והוא השלים את הספר הזה 8 חודשים לפני מותו. וזה המפעל הגדול. זה יצירה ספרותית וגם מדעית, כי זה מחקר היסטורי. מאוד מאוד מעניינת.
ג'ורג' וושינגטון עצמו שיתף פעולה עם הספר, או שזה כבר...
את תשכחי שההבדל בשנים.
בוודאי.
הוא היה בן 6, כשהכיר את וושינגטון הנשיא.
שכבר היה נשיא.
כן, זה, אבל זה למעשה אפשר להגיד שזה לידתה של הספרות האמריקאית. יש להגיד שהעולם האנגלוסקסי ידע שהספרות האנגלית היא אנגלית באנגליה. ופתאום מופיעה ספרות מדוברת וכתובה באנגלית ולא באנגליה.
אלא בארצות הברית.
עדיין לא ארצות הברית.
אמריקה.
אמריקה, כן. ואחד הסופרים הבלתי ידועים בכלל, שמו היה הרמן מלוויל, היום ספרו שאני אדבר כרגע עליו.
ידוע מאוד.
כן, נחשב למלאכת מחשבת של הספרות האנגלית, אם כי הוא נכתב, לא באנגליה, אלא בארצות הברית של אמריקה. שמו של הספר זה מובי דיק. ואני רוצה להגיד לך שכאשר קראתי את הספר הזה, הייתי במצב של שוק. ככה, אמי לא הבינה מה אני, לא יודעת מה אני מדבר, למה אני מתייחס, הייתי מבולבל.
למה זה כל כך השפיע עליך?
הספר הוא מאוד מאוד חזק. מובי דיק. מובי דיק הוא לא שם של בן אדם, אלא של לוויתן. ואני רוצה להגיד לך, כל העולם הזה של ציידי הלוויתנים, של האמריקאים הראשונים, הוא כל כך מוזר, והספר הוא כל כך חזק, שהיום הוא נחשב לאחת היצירות הגדולות ביותר של השפה האנגלית.
אני חייבת לומר אבל שכשאני קראתי אותו בתור ילדה, היה לי קשה מאוד לצלוח את הספר, ורק בגיל יותר מאוחר יכולתי להתחבר אליו, כי יש בו, הוא ספר, אני מחפשת את המילים הנכונות, הוא רודף אחרי לוויתן במשך עשרות רבות של עמודים.
אבל לא רק זה.
אז כשאתה מבוגר ואתה יכול להעריך את הרצון ואת חוזק הרוח ואת המשמעויות האחרות של הספר, זה עניין אחד. אבל אתה אומר שקראת את זה בתור ילד, נער?
תלמיד תיכון.
תלמיד תיכון.
כן, וזה הרושם שעשה עליי, זה היה מוחץ. כי לא רק עניין הרדיפה אחרי הלוויתן, אלא ההווי של החברה הזאת הפרימיטיבית למעשה, של הסיידים, של הלוויתנים.
כן.
ועצם התעשייה הזאת, שהיו צדים את הלוויתנים למען השמן שלהם, שהיה כל כך חשוב לכלכלה של אותם החברות, הפחות יותר פרימיטיביות. קודם כל, הצוות. לכולם יש להם שמות ערבים. וזה מאוד מוזר שבסוף הברית יש להם שמות ערבים, אבל זה מוסיף לה... לרצון הסופר ליצור זרות מסוימת בין הנושא כדי לתת לנושא הזה אופי עולמי, לא רק אמריקאי צר. כי יש כאן איבה בין רב החובל לבין מובי דיק הלוויתן.
הוא הופך באיזשהו מובן לנמסיס שלו.
בדיוק. והוא בכלל, הרב החובל, בכלל לא מעוניין להשיג את השמן היקר ללוויתנים. הוא רוצה
לנצח, לכבוש
את מובי דיק, כן. לא אחר, וזה לוויתן לבן ועצום, והוא אכל לו את הרגליים בקרב קודם, ועכשיו הוא חי רק כדי להתנקם בו. וכל האווירה הזאת ציידי הלוויתנים היא כל כך מוזרה, אם היא מתרחשת בארצות הברית, זה מביא אותנו לעולם פרימיטיבי ומוזר ומושך. הספר הוא כל כך מושך ומעניין, שאתה בקושי יכול להשתחרר מן הקסם שמטיל עליך.
יש פה אבל עוד רובד, זה בעצם אדם ששמנו למטרה להכניע במקרה הזה לוויתן, אבל בעצם את איתני הטבע שפגעו בו. הוא אומר, אני מסוגל לכבוש אותם, אני מסוגל לשנות את המציאות, הכוח הוא בידיים שלי.
כן, אבל כל האווירה הזאת עם הפסיכולוגיה הזאת, היא מנוגדת להשקפה הכללית, שזה עסק. חייבים לצוד את הלוויתנים כדי להשיג את השמן שלהם, שהוא יקר כוחות לחיי יום-יום ולתעשייה.
אבל מלוויל יוצק בתוך הסיפור מימד מיתי ממש.
כן, אבל מה שמעניין זה העולם של הציידים, שכל כך לא רגיל, כל כך לא קשור, עם החברה האמריקאית הצעירה, כל כך אקזוטית, שהספר הזה, לפי דעתי, הגיע לו להיות מוגדר כאחד היצירות הגדולות ביותר של השפה האנגלית. ועד היום הזה, לפי זה, הקסם שלו הוא רב מאוד.
אגב, באמת בראשית ימיה של ארצות הברית, במה עוסקים רוב האנשים שם?
הם חקלאים. אבל היות והאוקיינוס האטלנטי מפריד בינם לבין אנגליה, המסחר במידה גדלה ועולה מעסיק אותם. ניו יורק היא עיר סוחרים. ועל כן כל מה שנוגע למסחר הבינלאומי מעניינת את ניו יורקים. אז וגם היום. אל תשכחי שזה למעשה חברה פוריטנית, שפתאום הופכת להיות חברה בינלאומית. אחד הספרים האחרים של נתניאל הפבורן. דרך אגב, בנוגע לסופר הזה, אני רוצה להגיד לך פרט קטן מעניין. שמו היה הפבורן, והוא לא רצה להיות קשור עם המשפחה שלו, כי הוא רב איתם.
כן.
אז הוא הוסיף W באמצע השם, כדי שלבדיל אותו בין האחרים. האחרים כתבו שמם הפבורן, H-A-T-H, והוא יוסיף אחרי ה-A, ה-W, כדי להראות, אני לא שייך למשפחה הזאת. וגם כן, אופייני לאווירה של אותם הימים.
ומה הוא כתב?
הוא כתב, The Scarlet Letter, מה האות הדומה? היא A. מדוע A? כי זה השם הראשון של המושג adultery. האות הראשונה של המילה שפירושה ניוף. העלילה מתרחשת בבוסטון במאה ה-17, כלומר הרבה זמן לפני העצמאות.
והרבה זמן לפני מסיבת התה הגדולה.
בדיוק. דרך אגב, וזאת הייתה חברה מאוד מאוד פוריטנית. פוריטנית זאת אומרת לא רק אחת המאמינה בתנך לפי הפירוש שלהם, אלא בעלת מוסר צבוע שמתנפל על החלשים, ושותק לגבי מה שעושים החזקים. ויש גיבורת הספר, הסטר פרים, הסטר למעשה זה אסטר שלנו, בתרגום אנגלוסקסי, אשר ביותה בלתי נשואה, ילדה בת. ועל כן, כנראה שהיה לאותה בת אב, אבל היא מסרבת לגלות אישותו של האב, והיא הופכת למקוללת, החייבת לטייל ולהתנהג תמיד כשהאות האדומה, A, מזכרת מעל סמלתה. היא כמובן מעריצה את ביתה שנולדה מחטא, ורוצה לתת לה את החינוך הטוב ביותר, בתנאים מאוד מאוד עוינים. ועלילה היא מאוד מאוד מרתקת, מפני שהסתבר שהיא הייתה נשואה. אם כי
מהסטר הייתה נשואה?
הסטר הייתה נשואה, אבל הבת שלה לא נולדה מן הנשואים האלה. הבעל הקודם שלה רוצה לנקום.
כלומר, היא התגרשה.
היא לא התגרשה. הוא עזב אותה.
הוא עזב אותה.
וחזר.
ועכשיו הוא רוצה לנקום.
כן, אבל הוא חזר בדמות אחרת. הוא חזר בתור רופא. אם כי היא לא בטוח איפה הוא למד את הרפואה. ובתור רופא הוא רוצה להשגיח עליה. הוא מסביר שזה עניין של בריאות ציבורית. אם הדמות הזאת יכולה להסתובב בחופשיות, מי יודע מה היא תעשה לחברה.
מה, בגלל הניאוף?
בדיוק. הניאוף כסכנה חברתית. הוא פוליטני. והוא מדבר לפוליטני, הוא מגייס פוליטנים. אבל מאוד מעניין דמותה של הסטר, שנרדפת ומושפלת ושומרת כל הזמן על אופי חזק מאוד, היא לא נכנעת. הוא מאוד מעניין שהיא הייתה מומחית ברקמה, ומצליחה איכשהו למכור את מעשי הרקמה שלהם ולחיות מזה. היא לא תלויה פנסתה בחברה העוינת הזאת שדוחה אותה. וכל הזמן היא יודעת, והקורא יודע, מי הוא האב של הילדה.
מי הוא?
יש לו מישהו כאן, יש לו שם, אבל הוא מסתתר. והסטר שומרת על הילמותו. למרות הלחץ העצום עליה, הגידי מי הוא, הגידי מי הוא האיש הזה, ומזיקה מעמד. והרומן הזה הופך מאוד מושך, אבל גם מאוד מאוד מדכא. כי קורא כל הזמן שואל את עצמו, עד כמה היא תהיה חזקה, ועד כמה היא תוכל להחזיק מעמד, כאשר כל החברה לוחצת עליה, ובעיקר הבעל הקודם שלה, שעכשיו הוא רופא. בסתר, היא והמאהב הקודם שלה, הסודי.
אבי הילדה.
אבי הילדה. מארגנים ירידתם לאירופה, ושם יתחילו חיים חדשים. אבל משום מה, הבעל הקודם שלה, הרופא מרגל ומבין מה שהם רוצים לעשות, הוא מסהיר שהוא חייב להילבות אליהם לאירופה בתור רופא המשפחה. וזה כמובן כללה איומה, הוא מייסה את זה. ולמעשה האב, הילדה, אדם חולני, הוא לא מחזיק מעמד תחת הלחץ היום הזה, והוא מת. ואז היא הבינה שעכשיו אין לו לאותו רופא מדומה שלא צריך להצטרף אליה מה לעשות, כי נושא הנקמה נעלם.
כן.
והיות והנקמה הייתה ממלאת את חייו, ברגע שנושא הנקמה איננו קיים עוד, הוא מת בעצמו. ויש happy end מאוד עצוב. הסטר נישאת עם ביתה, פרל, פנינה שם הבת, ובסדק, מפני שהייתה מאוד יקרה לגדל אותה בתנאים כל כך עוינים. והספר הוא, לפי דעתי, או ניו דעתי, מבוא מפואר לחברה האמריקאית המקדמת הזאת.
משהו מחושף את השמרנות של החברה הזו?
כן, ולא רק שמרנות, אשר יורשת על ידי הדורות הבאים. אל נשכח שהחברה הפוליטנית לא נעלמה במאה ה-17, המשיכה להתקיים גם במאות הבאות, ותלווה את הרפובליקה הצעירה בשנים הראשונות לקיומה.
גם היום אמריקה, ארצות כן. הברית, היא הרבה יותר שמרנית ממה שנהוג לחשוב.
בדיוק, לשים לו כבר יודעים, רואים את הפאר החיצוני, השעשוע, הבידור. שוכחים שבתוך החברה הזאת יש אלמנטים שמרנים ביותר.
אתה מדבר על המאה ה-17, עוד לפני שהוכרזה עצמאותה של ארצות הברית.
בדיוק.
כמה שנים בעצם היו שם חיים של מתיישבים לפני שזה הפך להיות ממש ארצות הברית?
אופן, זאת הייתה חברה מאוד מאוד מקורית, אשר ידע שהיא במצב מוזר. היא פתאום חברה אירופאית מחוץ לאירופה.
מתי הם מגיעים לשם? מיד אחרי כריסטופר קולומבוס?
לא, או? לא, לא. עברו שנים רבות. סוף סוף אלה הם אנגלוסקסים המתיישבים, הם לא ספרדים. הספרדים נמשכו להאמין שהם בהודו.
הם מקיימים שם חיים רגילים, פשוט תחת השלטון הבריטי.
כן. ואל נשכח שיש לנו גם תופעה מקבילה בקנדה. בקנדה הייתה שייכת לצרפת. והצרפתים תחת הנהלה האידיוטית של לואי ה-15 מפסידים את קנדה. שהופכת עכשיו מושבה בריטית, אבל הגרעין הקשה של התושבים...
עדיין צרפתי.
עדיין, עד עצם היום הזה, הם גרים במחוז קבק, והם שומרים על השפה הצרפתית. אני הייתי שם ב-1985, כדי שהיה המשאל הגדול. הם רצו, הקבקים, רצו איכשהו להקים ממשלה שהם קראו להם עצמאות ושיתוף. וזו עוברת עצמאות בשיתוף, עצמאות צרפתית, בשיתוף עם קנדה הבריטית. זה פורמולה מאוד מוזרה, אבל הלהיבה את המונים, הייתי שם בזמן מלחמת הבחירות, שהייתה חייבת להכריע, והם הפסידו. מעניין מאוד שהצרפתים ברגע האחרון, הם פחדו מעצמם. הם פחדו להכריז על עצמאות, ומי יודע מה יכול לגרור העצמאות הזאת. והם הצביעו, ואם כי המדים היו נלהבים, כשבא יום ההצבעה הם התקררו והצביעו למען הישארות תחת הכתר הבריטי.
אגב, אם אני חוזרת לארצות הברית, לאמריקה, ההתיישבות הזו המוקדמת, האנגלוסקסית, מבחינת אורח החיים, כמה היא דמתה לחיים באנגליה עצמה?
כן, תראי, חברה חקלאית דומה לחברה חקלאית, והם מבחינה מסוימת יכלו להיות היורשים הלגיטימיים של האנגלים החקלאים. אבל כמובן התנאים באמריקה היו שונים מהתנאים באנגליה, ועל כן העובדה שהם היו בין האוקיינוס השקט לאוקיינוס האטלנטי, זה הוליד אצלם האידיאולוגיה של המניפסט דסטיני.
כלומר?
זאת אומרת, הגורל הבולט. מה הגורל הבולט? לאחד את האוקיינוס אחד עם האוקיינוס השני. זאת אומרת, לכבוש את כל השטח העצום הזה, בין החוף המערבי עד החוף המזרחי, או יתר דיוק בין החוף המזרחי לחוף המערבי של ארצות הברית.
וזה מה שנקרא כיבוש הספר.
כן, וזה היה, וזה התגשם.
ואלה המלחמות הגדולות עם האינדיאנים.
כן, וזה התגשם, והאינדיאנים חוסלו פחות או יותר, אם כי הם הופיעו על המטביעות האמריקאיות, זה באמת עניין של, אפשר להגיד, השכרה צבועה למוצא שלהם. המטבע של 5 סנט, יש ראש של אינדיאני מאוד מפואר עם נוצות על הראש, אבל כמובן זה לא שינה את המצב האמיתי.
כן. איך זה עבד מבחינה שלטונית? אמרנו שהם היו נתיני המלך או המלכה האנגלים, אבל הייתה להם אוטונומיה גם?
אבל במהפכה.
לא, אבל עוד לפני המהפכה. בתקופה שלפני המהפכה, מה, כל אזור שלט בעצמו, היו מושלים מקומיים?
זה היה דומה לאנגליה עצמה, ששם היו מרכזים עירוניים, ומסביבו סביבה חקלאית. והמרכז העירוני המקומי היה שם איפה השלטון היה קיים, נציג המלך והמלכה, וכל השאר. עכשיו, כמובן, גם באמריקה זה היה מאוד קשה, מפני שלא הייתה, קודם כל, השטח היה הרבה יותר גדול. ואותם האנגלים שיכלו רגילים לממדים האנושיים, נגיד, של אנגליה, של האי האנגלי, כן. של האי הבריטי, עכשיו פתאום מתעוררים עם שטח עצום, שיש אותו לכבוש או למות. אם הם לא יבושו אותו, אז האינדיאנים יתגברו עליהם, ואימנו את זאת.
ודיברנו על המרידה באנגליה, הזכרנו את הצד האידיאולוגי שלה, עוד לא הרחבנו בעניין החוקה וכיוצא באלה, אבל צריך לזכור שכמו תמיד, היה כאן גם מניע כלכלי. הם התקוממו נגד המיסים שהבריטים רצו להשית עליהם.
כן, מפני שהם רצו להביא חזר כסף. והמיסים האנגלים היו מקטינים את הרווחים. ככה שמשנה מסוימת, יש גם הסבר מרקסיסטי. שהבעיה הכלכלית היא הקובעת. אם היא כמובן בתוספת הרבה יותר גדולה עם נימוקים אידיאולוגיים.
כמובן.
כן. סיפור נוסף של הרמן מלוויל על המלאך היפה מדי. היה יורדי ים מאוד מוצלח, מאוד יפה, יופי אנגלי, בלונדי עיניים כחולות, אשר ידע שהוא אהוב והוא נערץ. אבל כאן יש נקודה מאוד מעניינת. כאשר הוא חש את גל ההדה העולה אליו, הוא הסתבך בדיבורו.
כלומר?
כלומר, הוא, אמנם הנער הזה, הבחור הזה, שמוצג בתור אדם מושלם, הוא לא היה כל כך מושלם. מפני שכאשר הוא הבין שהציבור אוהב אותו, הוא לא היה מסוגל לדבר אליו. לשונו הסתבכה. וזה פרט מאוד מעניין. שיזדות מושלמת של אדם, יפה, חכם, משכיל, אבל בן אדם. ועל כן הוא משועבד לחושים שלו, ולא מסוגל להתגבר. וברגע שהחושים הללו מגבירים את עצמם, הוא מסתבך בלשונו.
ואמרת שהוא מלאך או יורד ים. כן. הרמן מלוויל עצמו, הוא היה איש ים? כלומר, מעבר למובי דיק שכולנו מכירים, אתה מספר גם על הספר הזה, נראה שתחום הכתיבה שלו עוסק באמת בים, ובחיי
כן,
הים, הימיים.
בדיוק, לפני שסוף סוף אמריקה, באותה תקופה, הייתה כל כך קשורה, המסחר הימי, שהצעירים, הדור הצעיר, היה נדחף אל הים.
אבל מבחינת האוטוביוגרפיה האישית שלו?
הוא היה איש ים.
הוא היה איש ים.
כן. הוא משתתף במרד, ונעזב על אי בודד.
נעזב על אי בודד?
כן, ויצא משם. זה מאוד מאוד רומנטי, חייו של מלוויל. ובגלל זה אני חושב שאני נקדיש לשעה הזאת לעורר סקרנות של המקשיבים לספרות האמריקאית הקדומה.
אתה מדבר על הספרות האמריקאית מוקדמת, איך היא מתקבלת באירופה?
קודם כל, על ידי דחייה.
דחייה? הם,
כן.
זלזול?
הם לא יכולים להשתוות לנו. אבל יש דמויות כמו וושינגטון איבינג, שאני הזכרתי, הרמן מלוויל, הת'ורן, שהם סופרים גדולים. אבל כן, האירופאים, כלומר האנגלים, בנגד רצונם, חייבים להודות שכאן נולדת ספרות שיכולה להשתוות לחלוטין לספרות האירופאית.
אבל יש משהו שמייחד אותה? כלומר,
השפה.
יש... אבל השפה היא אנגלית, כפי כן. שהשפה של הספרים שהתפרסמו בבריטניה היא אנגלית.
כן.
אני שואלת, האם אפשר למצוא איזה שהם קווים משותפים לספרות האמריקאית המוקדמת שמבחינים אותה? מהספרות האנגלוסקסית האחרת.
שהספרות האמריקאית היא הרבה יותר עשירה.
יותר עשירה.
מהספרות האנגלית, קודם כל באוצר המילים. זאת מציאות חדשה. למציאות הזאת היא שמות. השמות הללו הם מילים שלא קיימים באנגליה. ועל כן הקורא האנגלי, הפותח רומן אמריקאי, מתחיל להסתחרר. עולם לגמרי חדש. אמנם בני אדם עם הרגשות זה דבר ידוע. הם בני אדם כמו האנגלים.
כן.
אבל הסביבה היא אחרת לגמרי.
גם החוויות שהם חווים בדיוק. שונות לחלוטין. כי אנגליה חיה מאות בשנים, באותה מסורת, באותה מקומות. פה יש באמת חוויה של גילוי עולם.
ואני רוצה להגיד לך, האנגלים אינם נטושים באי בודד, אם כי רובינזון קרוזו, שזה ספר אנגלי, כן היה. גיבור כזה. אבל באמריקה זה דבר מאוד מאוד המוני. היציאה של אמריקה לים מלווה על ידי הרפתקאות שהאנגלים לא יכולים אפילו לתאר לעצמם. אמנם באנגליה בימי שייקספיר זה היה אפשרי, אבל הזמן הזה עבר. ועכשיו למעשה האמריקאים הם האנגלים בנעוריהם. האנגלים מגלים כן את עברם.
את ההרפתקנות, את הגילוי, את החידוש.
יש גם, כלומר, אהדה גדולה מאוד, אבל גם רתיעה. הם יותר חכמים איתנו, מי הם בכלל? וזה דבר שמלווה את כל היחסים בין הספרות האנגלית לספרות האמריקאית עד עצם היום הזה.
אגב, מאיפה מגיע, לא יודעת אם זה מהתקופה הזאת בכלל, אבל מאיפה מגיע השם ינקיז, שזה היה מין חצי שם גנאי לאמריקאים?
כן, טוב, שמות גנאי אפשר תמיד להמציא. והם רצו לציין שאומנם הם אנגלוסקסים, הם לא אנגלים. יש להם מנטליות פרימיטיבית יותר, אבל כן אין לקחת אותם בחשבון בתור אנגלים אמיתיים.
זה לא רק בספרות, זה באופן כללי הייתה כן. התחושה שהאמריקאים פחות מנומסים, פחות מטורבטים.
כן, יותר נועזים, יותר חלוציים, עולם חדש. וזה לפי דעתי דבר מעניין מאוד לגבי הישראלים. יש הרבה אספקטים באמריקה הצעירה שמזכירים לנו את ההתיישבות שלנו.
כן, ויש גם הרבה אספקטים באמריקה הנוכחית שמאיימים לקחת אולי מהישראליות את הדברים הייחודיים לה, אבל זה כבר סיפור אחר.
בדיוק. פעם אחת נקדיש גם לזה זמן. Spacious skies, far amber waves of grain, far purple mountain majesties. America, sweet America, you know, God done shed his grace on thee, he crowned our good, yes he did, heavy brotherhood, from sea.
America,
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 I love you, America. You see, my God, he done shed his face on thee. You ought to love him for it, cause he crowned our good. He told me he would, every brotherhood.
From sea.
ארצות הברית מוגדרת הרי כמדינת מהגרים, ובאמת אחרי הקמתה מתחילים להגיע אליה מהגרים מכל רחבי העולם. מאנגליה עצמה, מעבר לגרעין הראשוני, יש הגירה לארצות הברית?
לא כל כך, לא. מעניין. האיטלקים, מה שהם בשורה ראשונה, מיליוני איטלקים עוברים לאמריקה.
אחר כך כמובן מזרח אירופה, היהודים של מזרח אירופה.
בדיוק, זה נוגע לנו.
1880, פחות
וזה
או יותר.
וזה למעשה... כאשר הרצל בא עם התוכנית שלו, השאלה הראשונה שהביכה אותו הייתה, ומה עם אמריקה? אם אתה רוצה שילכו לארץ ישראל ויקימו מדינת היהודים, אבל תראי, ראה, הם יורדים לאמריקה וטוב להם.
כן.
למה יגיעו לארץ ישראל? וזה היה באמת טענה רצינית. והטענה הזאת היא מעניינת מנו שהיום, אנחנו עדים לנוף חדש, כאשר היהודים האמריקאים תומכים ביהודי ארץ ישראל, ולא הייתה ניגוד או התחרות.
כן, אם כי היחסים גם שם מתחילים להסתבך, אבל נשאיר את זה רגע בצד.
בדיוק.
נחזור שוב אחורה. שאלתי אותך על ההגירה מאנגליה, זה לא היה, אבל הרבה אירים. מוצאים את דרכם לארצות הברית.
כן, אבל תשכחי שהאירים לא נחשבו אנגלים על ידי הבריטים.
אבל באותה תקופה הם כבר כבושים על ידי הבריטים.
כן, בוודאי. אבל הם עצמם, רואים את עצמם שונים. זאת אומרת, הם קתולים. והבריטים הם פרוטסטנטים.
כן.
נוסף לזה, השפה הגאלית, כלומר, השפה האירית הקדומה, עדיין קיימת. וזה משהו מאוד מזכיר. הבריטונים בצרפת, שגם שם יש שפה מקורית פרימיטיבית שעדיין קיימת.
אתה מדבר על הקתוליות האירית, היום הדת היא חלק מאוד מאוד משמעותי מהחיים בארצות הברית. אין נשיא אמריקני שלא מחויב לקיים את טקסי הדת, ועל אף שלכאורה מדובר במדינה ליברלית עם ערכים חדשניים, בכל זאת לדת יש חלק מאוד מאוד משמעותי בחיים שם.
אני רוצה להגיד משהו חשוב מאוד למאזין הישראלי. בארצות הברית יש הפרדה בין דת ומדינה.
נכון.
עם זאת, על המטבעות מופיע הסיסמה In God We Trust. באלוהים אנחנו בוטחים.
והכנסיות מאוד חזקות בארצות
בדיוק.
הברית. אז זה היה כבר בתחילת הדרך? כלומר, כבר בראשית ימיה של ארצות הברית?
כן, ג'פרסון היה בעד הפרדת דת מדינה. הוא היה בין האבות המייסדים.
כן.
והמסורת שלו היא מאוד מאוד חשובה ונותנת. הוא דמות מאוד מהירה. דמות של חלוץ, של מפחן, של מייסד, ובצדק הדמות שלו מופיעה על המטבעות ועל הבולים של ארצות הברית.
זה מבחינת הפרדת הדת והמדינה, אבל מבחינת האנשים הפשוטים והכוח של הכנסייה, הוא היה דומה למה שאנחנו רואים היום בארצות הברית?
איזו כנסייה? יש כמה כנסיות. בכל מקום, הכנסייה המקומית היא בעלת השפעה מאוד גדולה.
כן, רובם היו פרוטסטנטים ולא קתולים, או שאני טועה.
זה נכון, אבל הפרוטסטנטים בעצמם היו מחולקים בסיעות שונות. ואפשר להגיד שהעיסוק בדת הפריע להרבה אמריקאים מוקדמים לקלוט את המציאות כמו שהיא. והיא המשיכה להתקיים. וזה למעשה, אפשר להגיד שהדת מילה תפקיד גדול מאוד דווקא חיובי, כאשר היה מדובר בשחרור השחורים, העבדים השחורים, מפני שהעבדות הייתה בנוגד על הדת. והדת אמנם הסכימה שזה טוב, והקלוויניסטים חשבו שעוד והם שחורים, אלוהים רצה שיהיו שחורים כדי לא להיות דומים לאדם הלבנים, שהם הדתיים האמיתיים.
כן.
עד הסוף הם הבינו שכולם נוסרים, ועל כן הם חייבים לחסל את הניגוד הגזעני הבנוי הלשוני הגזעי.
זה מעניין מה שאתה אומר. אתה בעצם טוען שהקונספט של העבדות מנוגד לעקרונות הדת הנוצרית? כי נוצרים הם נוצרים באשר הם, לא משנה אם הם לבנים
בדיוק,
או שחורים.
אבל היו קלוויניסטים שרצו להסביר שהשחורים הם שחורים מפני שאלוהים שונא אותם.
אבל מלחמת האזרחים, לינקולן לא פועל ממניעים דתיים.
לא, בכלל לא. אבל אל תשכחי שמלחמת האזרחים נועלה בין לבנים ללבנים.
כן, אבל בין השאר סביב סוגיית העבדות.
בדיוק. וזה נגמר עם ניצחון משחררי העבדים.
הצפון.
וזה, כן, וזה כמובן צעד גדול קדימה. וזה עד היום התקופה המפוארת ביותר להיסטוריה האמריקאית. לינקולן, דרך אגב, הוא נחשב בעצם היום הזה לאבי מייסד של ארצות הברית.
כן.
התמונה שלו מופיע בכל מקום.
הפסל הגדול שלו.
כן, וההרצה, לפי דעתי, היא מוזקת לחלוטין. יש גם בוושינגטון מאוזוליאום של לינקולן, שזה מפואר. הוא קם עם הפסל של לינקולן ותמונות מסביב, וזה סימן של ההרצה של ארצות הברית לאותו נשיא גדול ומייסד.
ונדמה לי, אם אינני טועה שוב, שכל נשיא ארצות הברית גם עולים לשם כדי לחלוק לו כבוד.
בדיוק.
הוא באמת נחשב לאחת הדמויות הכי קונטנציאליות בארצות הברית, והכי משמעותיות מבחינת ההיסטוריה האמריקנית.
את צודקת, ואני רוצה להגיד לך, יותר מכירים אותו, יותר לומדים מן העומק של המחשבה שלו, ועל האנושיות העמוקה של גישתו לעניינים.
שהוא אגב דמות מרתקת, כי בניגוד כן. למנהיגים אחרים, אם אני זוכרת נכון, הוא לא בא ממשפחה עשירה, הוא להפך, הוא בנה את עצמו במו ידיו.
הוא נולד בקבינה. זאת אומרת, הוא נולד
מה, ברכבת?
בבקתה.
בבקתה.
בבקתה, של בולי עץ. וזה מוסיף כמובן לפופולריות שלו ולקסם העמוק שיש לזה משדר.
Bring the good old bugle, boys, we'll sing another song.
sing it with the spirit that will start the world along. Sing it as we used to sing it 50,000 strong while we were marching through Georgia. Hurrah, hurrah, we bring the jubilee. Hurrah, hurrah, the flag that makes you free. So we sang the chorus from Atlanta to the sea while we were marching through Georgia. How people shouted when they heard the joyful sound. How the turkeys gobbled, which our commissary found. How the sweet potatoes even started from the ground while we were marching through Georgia. Hurrah, hurrah, we bring the jubilee. Hurrah, hurrah, the flag that makes you free. So we sang the chorus from Atlanta to the sea while we were marching through Georgia.
עוד משהו שמייחד את ארצות הברית זה הממשל הפדרלי. בעצם יש לנו כאן משטר ריכוזי, יש לנו נשיאות, כפי שאנחנו רואים גם היום בארצות הברית, שמאגדת בתוכה את האינטרסים הכלל אמריקנים, אבל הישות הזאת מורכבת מהרבה מדינות קטנות, כשכל מדינה מחזיקה בזכות לקבל החלטות בנושאים שמיועדים לכך. כלומר, יש לנו גם אוטונומיה מדינתית, אבל גם שלטון כולל ריכוזי.
את קראת המדינות האלו קטנות.
קטנות יחסית למכלול.
אנחנו ישראלים, אנחנו חייבים להתייחס ביתר כבוד לגודל העצום על המדינות הקטנות הללו.
זה ברור.
כן.
אבל הרעיון הזה של שלטון מעורב כזה, שגם כן. מצד אחד שומר על הלוקליות, אך מצד שני מאגד יחד את כל המדינות, הוא טוב, רעיון...
זה היה הפתרון היחידי, וזה פעל. אבל כן יש להעריך את המבנה הזה שצמח באופן טבעי, והיום הוא מתקיים, הוא מחזיק מעמד.
עד כמה זה היה חדשני? זה היה קיים איפשהו?
זה היה חדשני, וזה באמת חלוצי. וכן, ארצות הברית, מבחינה מסוימת, היא מובילה את העולם כולו, בתחום מסוים.
מאיפה זה מגיע, הרעיון הזה של הממשל הפדרלי, בעיקר בגלל הגודל העצום?
בוודאי. זה היה פתרון שהתאים את עצמו למציאות החדשה שהם גילו. הנה, השטחים, מניפסט דסטיני, זה נקרא הגורל הבולט לעין. האלוהים רצה שנהיה כל כך גדולים, כדי לשמוע לפקודת האל, אנחנו חייבים להתארגן.
זה באמת אפשר למצוא בכתיבה המוקדמת האמריקאית, שהפעולה המעשית של כיבוש הספר, של הרחבת הגבולות של ארצות הברית, מתוארת כיישום של חזון אלוהי. שזה אגב, אם דיברנו על נקודות דמיון בין האמריקאים בהתחלה כן. לבין הישראלים, גם פה אפשר למצוא.
אבל אני רוצה להגיד, יש לנו ירושלים.
מעין התחלת דגאולה שלהם.
בדיוק.
תרום מלחמת האזרחים, אבל איך נראתה התמונה? כלומר, ארצות הברית הייתה מאוחדת ואז התחלקה
כן, אבל...
והתחברה?
אל תשכחי שלפני מלחמת האזרחים, היו מדינות שטענו שהן יכולות להפר את האיחוד של ארצות הברית, להתקומם נגד האיחוד הזה כדי לקיים משהו אחר. ואל תשכחי שהייתה תקופה במלחמת האזרחים, אלה היו המלחמה בין ארצות הברית לבין ה-Confederate States, United States and Confederate States.
בעצם מדינות הדרום סרבו לקבל את מרותו של השלטון הריכוזי הפדרלי.
כן, אבל...
ואז בעצם פרצה המלחמה.
אבל הם בעצמם הקימו ארגון דומה, הקונפדרט סטייטס, גם אצלם היו מדינות, וגם אצלם היה שלטון מרכזי. ואחרי המלחמה הכריעה, ארצות הברית הצפונים, כלומר, הם ניצחו. לטובת העניין, לפי דעתי.
ואז ארצות הברית חוזרת למעשה לאיחוד תחת...
הקודם, כן.
אותו שלטון ריכוזי.
ג'פרסון, שידע את ההיסטוריה האירופאית, הסהיר את האמריקאים לא להיות שום שום עודים לדת. אבל כן מאוד מעניין שמדינה כל כך מוקדמת הקימה משהו מדינות יותר מאוחרות, כמו למשל ישראל, לא הסכימה עדיין להפריד דת ומדינה.
הוא היה מדען, ג'פרסון.
כן, וגם היסטוריון, וגם בעל עבדים.
נדמה לי שגם היו לו ילדים מאחת מהשפחות האלה. היה כן. לו איזה ילד חצי...
זה קורה, סוף סוף בשר ודם, אבל בגלל זה... הוא דמות מרתקת, בגלל הסתירות של עצמו, והעמוקות ביותר, ואני רוצה להגיד לך שמי שקורא ג'פרסון לא יכול להינתק מן הקסם העצום של אישותו.
שעה היסטורית. ראשיתה של אומה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על תולדותיה של ארצות הברית. עורכת דרור שרון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, עידו פוזננסקי, ריאה בר וחן מרינה. בתוכנית הושמעו שירי עם אמריקנים לצד קטעים מוסיקליים מתוך הסרטים מובי דיק וכן פט גארט ובילי הנער ומתוך סימפוניית העולם החדש מאת אנטונין דבוז'ק.